האיש שלפני המחנה, מאת רותם מימון, הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. לפעמים המציאות מספקת הברקות לא צפויות. בסוף השיחה שלי עם אורי נבון, אחרי יומיים שבהם תהינו, שאלנו, בדקנו, סרקנו הלוך ושוב, ניגש אלינו נהג מסעית. סליחה? הוא פנה לאיש את המסעדות שלו מקבוצת מחנה יהודה, כולם מכירים, אבל פניו נותרו אנונימיות לציבור הרחב, בעוד שותפו הוא פנים מוכרות בכל בית, כוכב תוכניות ריאליטי ומדורי רכילות. אולי אתה יודע איפה זה מחנה יהודה, המסעדה של אסף גרנית? אם היה נחוץ משפט קולע שיבהיר את סיפור חייו של נבון, אי אפשר היה לצפות למשהו טוב מזה. אורי נבון הוא אדם מתעתע. הוא אחד השפים העסוקים בארץ. לו ולשותפו גרנית יש יותר מ-20 מסעדות בארץ ובעולם. אנחנו לא רוצים לספור מחשש למנחוס. אך מי שאינו מהתחום הקולינרי, יתקשה לזהות אותו או אפילו את שמו. הוא איש גדול גוף בעל זקן עבות, שכובע מצחייה לא יורד לו מהראש וחזותו משדרת קשיחות. אבל כשהשיחה הגיעה לבלגן, המסעדה בפריז שנסגרה לאחרונה, עלו בעיניו דמעות. הוא אדם שידוע בתובענות היתר שלו, אבל במהלך שיחותינו ניגשו אליו שוב ושוב שפים ועובדים אחרים בקבוצה בחיבוק חם. ועם מחנה יהודה, המסעדה הראשונה שהקים עם שותפו גרנית, נחשבת לאחת הרעשניות והמשוחררות בארץ, הוא עצמו מנהל את העסק כמו צבא מאורגן. שף נבון, ככה מכנים בקבוצה את האיש שמניע את המכונה הזאת בעלת 20 הזרועות לפחות, הוא אם כך דמות שהיה מעניין לעקוב אחריה, כזו שטבעי לראות בחזית. ובכל זאת, לאורך 13 שנותיה של מחנה יהודה, המסעדה והקבוצה, הוא העדיף לפנות את הבמה ולהפנות את אור הזרקורים לאסף גרנית, האיש שאיתו, מי שבאמת יודע לדבר עם התקשורת. אז מה קרה שהחליט לעשות צעד ולהיחשף, גם אם בחשש גדול? התשובה מתחילה ברגע דרמטי, במכת חשמל שקיבל ערב אחד בזמן שהכין מגש עץ, מאלו שעליהם מגישים מנות במסעדותיו. ההתחשמלות הממה אותו, הוא החל לרעוד, תוהה על השליטה בחיים ועל שבריריותם. אחרי שנחלץ מההלם, גם ראה בכך סימן שעליו לעשות שינוי, אות לכך שאחרי שנים של עבודה סביב השעון, ושליטה בכל ההיבטים האפשריים של הקבוצה, הוא צריך להתחיל לשחרר, בכל מובן שהוא. למעשה זה לא היה סימן ראשון. קדמה לו שרשרת ארוכה של מה שנבון פרש כסימנים. למשל, רגע בעל אופי שונה בתכלית, שאירע זמן קצר קודם לכן. ביום ההוא, השד יצא ממני. איבדתי שליטה וצרחתי על אחד השפים הטובים שלי. הוא אומר בלי שום ניסיון ליפות. העילה? שקיות זבל שנשכחו בכניסה למסעדה בתחילת הסרוויס. חטא בל יחופר מבחינתו. היכזתי את דמו מול כל האנשים, והוא נעלב עד דמעות. אחרי 10 דקות הוא שלח לי הודעה שהוא הולך הביתה. הייתי גמור, לא ישנתי כל הלילה. שם הבנתי שהגיע הזמן להכניס את שף נבון, האלטר אגו, לתוך קופסה. מאז אני עובד על זה. בגדי השף שלי במרחק נגיעה, ואני נאבק בדחף להתלבש, להיכנס למסעדה כדי לשלוט על הכל, כי אף אחד לא יעשה את זה כמו השליט הטוטליטרי. שף נבון זה אלטר אגו? תוכל לתת לי קווים לדמותו? הוא הכל יכול, הוא הכי הכל, הוא הכי צורח, הכי מחבק, הכי שמח, הכי ייתן לך את הנשמה והכי ישתה לך את הדם. הוא בקצה, הוא מוכן להכל, הוא לא מתגעגע לילדים שלו אף פעם, הוא לא רואה את אשתו. נבון עשוי להילה, עד לאחרונה סמנכלית עמותה ואב למאור שבע וליעיר שתיים, ואת ההורים החולים שלו. היום אני עסוק בשחרורים מידתיים שלו, אני לא מתעלם ממנו לגמרי, כי גם אם הוא לא יצא בכלל, זאת תהיה בעיה. הוא נולד בירושלים לפני 44 שנים, וגדל בשכונת קריית מנחם פינת עיר גנים. מה שנקרא הצד הרע של העיר, לצד נרקומנים ופשע. הייתי ילד מאוד אחראי ותלמיד טוב, אולי דווקא בגלל כל מה שראיתי מסביב. היחיד מבין החברים שלי שסיים תיכון ועשה צבא, נהיה קצין בצנחנים ומצא עבודה. ממש השלמתי את האבולוציה, הוא צוחק. ובכל זאת, המשך האבולוציה שלו היה לא צפוי. יש לי אח שקטן ממני 6 שנים, וההורים שלי עבדו כל היום, אז אני הייתי אחראי עליו. אמא שלי הייתה מכתיבה לי מתכונים בטלפון, ואני מבצע, מבשל לנו אוכל. בצבא, כבר הייתי מטפיח בצקים לפני יציאה למבצעים בלבנון, שיהיה מה לאכול כשנחזור, הוא מספר, אבל אומר שלא תכנן להפוך את זה למקצוע. הוא בכלל רצה ללמוד צילום, והתחיל לעבוד בבית קפה במושבה הגרמנית על מנת לחסוך כסף למצלמה. כמלצר הייתי אמון על הקפה, אבל המכונה הייתה במטבח, ושם היה טבח גדול וזועף שכל הזמן רטן, לא בן אדם נעים. בכל פעם שנכנסתי למטבח להכין קפה הוא צרח עליי. לא הבנתי מה יש לו ממני. אסף גרנית, נעים להכיר. בערבים הוא היה נרגע קצת והיה זמן לשאול אותו שאלות על האוכל, דברים שלא הבנתי מהתפריט. מה זה בלסמי מצומצם? איך מכינים? הוא הזמין אותי למחרת לראות. וואלה, זה עניין אותי. יום אחד זימנו אותי לראיון קבלה במכללת הדסה, ובמקום לצאת בקומת הכניסה, אני יוצא בקומת בית הספר לבישול. ומול העיניים שלי שלט ענק מודיע שההרשמה לקורס אומנות הבישול בעיצומה. סקרן, נכנסתי לשאול, ומפה לשם נרשמתי. ללמוד צילום כבר לא התחלתי. מה שכן, גרנית והוא הפכו לחברים טובים. גרנית מונה לשף של מסעדת אדום. נבון עבר לתל אביב, והיה לאופה של מסעדת רפאל המהוללת. אחר כך נסע ללונדון לשנתיים, וחווה את מה שהונצח כבר בסרטים ובתוכניות דוקומנטריות לאינספור. זו הייתה מסעדה צרפתית עם כוכב מישלן, מקום של פעם, עם צעקות וחרמות והימנעות מדיבור איתך. במובנים מסוימים החוויה הזאת נשארה ביד היום. אני, קצין בצנחנים ושורד רפאל המשוגעת, מפחד מהשף? לא מקבל רשות לדבר עד שלא פונים אליי? פתאום מרסקים אותך. נשארתי כי הייתי חייב לעבוד. לא היה לי כסף. בסוף שיחה אחת הביאה איתה מפנה ועזרה לי לשרוד שנתיים ולהפוך לסושף. הוא חשב להמשיך לצרפת, אבל חזר לארץ. עבד כשף במסעדה של גרנית בסינמטק בירושלים, והיה שם כדי לייעץ ולשמש כסושף כאשר כ5 שנים לפני משחקי השף, גרנית כבר זיהה את הפוטנציאל של הפורמט והשתתף בריאליטי הבישול של ערוץ 10 קרב סכינים. המתחרה היה סטפן פרואדבו, שף צרפתי עם 2 כוכבים. ואני אומר לאסף, אם נשחק במגרש שלו, אנחנו גמורים. רק אם ניקח אותו למגרש שלנו, ננצח. הוא לא יכול עליי בלימון כבוש, אריסה וטחינה. והגענו לגמר. ובלילות של ההכנה לקרב סכינים, נולד הרעיון של מחנה יהודה. מחנה יהודה נפתחה ב-2009 בשולי השוק הירושלמי שאת שמו שאלה, ועשתה הכל אחרת. היו בה מטבח פתוח שהטבחים תופפו בו על סירים, מוזיקה רועשת וארוחת טעימות שעד אז היה אפשר למצוא כמותה רק במסעדות הפיין דיינינג, לא במסעדת שוק. בהגדרה, אנשים יכלו לבוא אליה בשורץ וחפקפים, אבל האוכל שלנו היה הכי עילי שיכולנו לעשות, הוא אומר. היית אוכל בתבשיל זנב שור עם מייפל, וליד זה סשימי וקבב. בשום מקום אחר בעולם זה לא היה מסתדר. היא הייתה מין יצור כלאיים של דינר אנד שואו בכרטיס אחד. שברתם שם מוסכמות לא רק בשילובים הקולינריים, היה גם השילוב בין הווליום שמסעדות שף לא זוהו איתו וקונצרט הסירים. היינו מסעדת שוק והחלטנו שמותר לנו הכל, לשים מוזיקה באיזה ווליום שאנחנו רוצים, לא לחשבן לאף אחד. זאת המסעדה, אדוני וגבירתי. היום כבר התבגרנו, הוא אומר, אבל מאוחר יותר מוסיף, אם אפשר היה למחוק את הטיפוף מדפי ההיסטוריה, כולנו היינו שמחים. מה? הייתה תקופה שהרגשנו שתופסים אותנו בתור הקופים המצילתיים. אתה מכיר את הקוף הרוקד בקרקס? אנשים היו באים למחנה, הוא משתמש בשם המקוצר שאנשי הקבוצה מכנים בו את המסעדה, רק התיישבו. תגיד, מתי הריקודים? מתי דופקים פה על הסירים? נו, תדפוק. מה שהתחיל בספונטניות הפך לסמל שלנו בלי שרצינו בזה. אנשים המתינו 3-4 חודשים עד שבאו, ומראש הגיעו טעונים בציפיות, ואתה לא יכול שלא לספק אותן. ואנשים אכן חיכו. הטירוף התחיל כחודשיים אחרי הפתיחה, ומשלחצה על המתג הייתה ביקורת עם כותרת שלא יכלה להיות מפורשת ממנה. מחנה יהודה היא המסעדה של השנה. מאז ועד היום אנחנו זוכרים לסגי כהן חסד נאורים, גם כשהוא קורע אותנו לגזרים. זה היה יום שישי, והחל מיום ראשון היה בדלת תור של אנשים שהחזיקו את העיתון וביקשו מה שהוא אכל. אף אחד לא ידע מה זה גספצ'ו של קלמרי חלוט. מה זו פולנטה ידעו, אולי 2. וגם הם קראו לזה ממליגה. אבל כולם רצו לאכול את הדבר הזה. משם התחיל הטרלול. שלושה חודשים מהפתיחה, היו הזמנות חודש קדימה, וגם זה רק כי לא ידענו איך לוקחים את זה הלאה. אבל אם הביקורת הייתה הקטליזטור, היו עוד כמה גורמים. השוק הירושלמי הוותיק שהתעורר לחיים והתחיל לתפקד גם כמקום בילוי, הולך והופך לסצנה. ריאליטי האוכל שהתחיל להפוך שפים לכוכבים, הראשוניות של מחנה יהודה כמסעדת שוק מסוג אחר, כל זה התלכד לכדי עיתוי משובח במיוחד. שתדע לך, נבון מגדיר, מחנה השתחלה בדיוק בזמן, היא אנומליה במטריקס. אפילו המטריקס לא ידע שיש לו כזאת פרצה. רק ששני החברים לא היו מוכנים לגמרי להצלחה. לא היינו ערוכים למבול הזה. בסי הגענו לעשרה קווים עם טלפניות שלוקחות הזמנות, ואנחנו מנסים להשתלט על זה. אנשים חשבו שהתור זה גימיק שיווקי. חטפנו צעקות, פתאום זה נהיה משוגע. ואנחנו? מחרדות, שלא נצליח לעבור את הערב, שהאוכל תכף ייגמר, אבל גם שאף אחד לא יתקשר מחר. דפוקים. במובן הזה אתה ואסף גרנית די דומים. בהתחלה, אני הייתי זה שאומר שהכל בסדר. אבל הוא הדביק אותי בחרדות, כי הוא כזה. ופתאום מתוך החרדה, אתה נעשה בלתי נסבל. למזלנו, החרדה הפכה לכוח. תוך שנה, הבנו שאנחנו לא עומדים בקצב הכנת האוכל ובזמני ההמתנה, והחלטנו לפתוח את יודלה, כדי שיהיה מקום להמתין כשחם או קר, עד שבמחנה יתפנה שולחן. סיבה טובה לפתוח מסעדה. חשוב שתבין, מחנה לא הייתה אמורה להצליח. היא לא תוכננה להיות סיפור הצלחה. תסביר בבקשה. באים שלושה שפים, בתחילת הדרך היה שותף שלישי, יוסי אלעד, חולמים חלום רומנטי ומתוקי, לעשות מה שהם קוראים לו אוכל שמח. חשבנו שזאת תהיה מסעדת שוק חמודה כזאת, שהשפים שלה הולכים לשוק בבוקר וקונים דברים, חוזרים ומבשלים והכל טוב. מילאנו עשרות מחברות ברעיונות למנות ותפריטים. אבל מי דמיין שבר השפי יהיה מוזמן לשלושה חודשים מראש? התוכנית העסקית שלנו דיברה על 80 איש ביום. מכאן והלאה, הדרך כבר מוכרת ומתועדת. מיד אחרי יודלה, לוקים בתסביך הקוף עם המצילתיים. השותפים רצו להראות את צידם האלגנטי ולעשות פיין דיינינג מובהק. כך הפך מונה, בית קפה כושל, למסעדת שף פריזאית, ושלישיית המסעדות זכתה בתהילה גורפת ביקורות מעולות. מאז התיאבון נפתח ולא נסגר. הסדנה ותלביה ובריין והדקל וצמח ועוד, כולן נפתחו בשרשרת. חלקן בשכנות באזור השוק בירושלים, ויש לזה מחיר. הן נסגרות עם כניסת השבת. זאת לא התקפלות, אלא פשוט התחשבות. נבון מקדים ביקורת אפשרית. ברדיוס של פחות מ-100 מטר יש לך 4 בתי כנסת וישיבה של 700 תלמידים. וגם אם מצליח לעשות סרוויס בזמן שבחוץ עומדת חבורת לובשי שחור שצועקים נאצים וגויים, מה שקרה במשך חצי שנה, אף אורח לא ירצה לשבת אצלנו. האוכל הלא כשר פחות מפריע להם. שבת היא הדגל האדום. אז מההתחלה הבנו שכדי לשרוד פה לאורך זמן, אנחנו צריכים לא להשתין על כולם. זו ההחלטה הכי טובה שקיבלנו. היא מנעה ריב גדול, כי מיד הייתה מתלקחת פה מלחמה הרבה יותר גדולה מאיתנו. בדיעבד זה גם מילא לנו את כל השבוע. בזמן שבירושלים הם התמקדו בכמה רחובות, לחול הם דווקא לא נרתעו מלהגיע, וכך במהלך שהיה בו יותר משמץ מגלומניה, נכנסה הקבוצה לאנגליה עם פלומר עתירת התארים, ועם ברברי וקול אופיס, וגם לצרפת עם בלגן ושבור, שזכתה בהמשך בכוכב משלן פעמיים, בפעם השנייה במרץ השנה. מפה לשם, בתוך 13 שנים, קבוצת מחנה יהודה הפכה לאימפריה חובקת עולם, שגם לאחר שנפרדה מלא מעט מסעדות, ועוד נחזור לזה, ממשיכה להתרחב. אם מחשבים, מגלים שבממוצע, כל 8 חודשים פחות או יותר הם פתחו מקום. קטן או גדול, יוקרתי או בגובה העיניים, מסעדה או בר אוכל. לכל אחת מהמסעדות שלנו, נבון אומר, יש את האופי והצבע שלה, את הצוות שלה עם האופי שלו. אבל אתה תרגיש שיש להן אותם הורים, אותו DNA, אפילו בקריביים. יש לכם מסעדה בקריביים? מה איבדתם שם? זו קולוניה צרפתית, ויש לנו מטה בפריז שמוצא יעדים, אבל כן, יש לנו מסעדה בסנט בארט. אנחנו פותחים איפה שיש הזדמנות טובה, וזה תמיד עם עמוד השדרה שלנו. בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו, אנחנו נתפסים כישראלים. אבל למעשה אנחנו מצהירים על עצמנו יותר כמטבח ירושלמי יומיומי מודרני, מה שעוזר לנו להימנע ממלכודות של יהודי או מוסלמי. קשה לקחת ממני את ירושלים, אני הרי מפה, דובר את השפה והתרבות של העיר. אנחנו נפגשים בסטודיו של מחנה יהודה, להלן מחנה, מאורה קטנה שיועדה להיות מחסן היין של הקבוצה, והפכה בשנתיים האחרונות לביתו השני של נבון. כאן, במחילה הצפופה והעמוסה בגזעי עץ, מסורים ומקדחות, במקום שהוא הכי רחוק מהדימוי של אימפריית מסעדות גלובלית, הוא מתלבש לפני סרוויס, דבר שהוא עוד מקפיד לעשות. כאן הוא עורך את ישיבותיו החשובות. לכאן הוא בורח כשהחיים עולים על גדותיהם, וכאן הוא גם נותן דרור לצד האומנותי שלו, בציור ובעבודה בעץ, ואפילו בשיפוץ רהיטים. מאוד עזר לי בקורונה, שהיה לי המקום הזה ליצור בו, הוא אומר. הייתי צריך מנגנון הגנה מהלחץ. יצאנו לסגר הראשון, כשצמח, המסעדה הצמחונית של הקבוצה, הייתה בת חודשיים ולא סיימה הרצה. מסעדה שנפתחה בהשקעה כלכלית אדירה. וכשגם הג'י-ג'י קובלה, דוכן הסנדוויצ'ים של הקבוצה, היה מקום חדש שאף אחד לא הכיר. כל הרחוב של העסקים שלנו, המחנה, יודלה והדקל, מת פתאום. עד אז, אם לא הייתי בחול, הייתי כל יום בשוק, ופתאום אין שוק, אין מסעדות. תבין, אני לא מכיר משהו אחר. באג'נדה שלנו, המחנה והיודלה היו פתוחים עד אז בכל תנאי. פיגועים, שלג, מלחמות, לא משנה מה, אנחנו פתוחים. 7 ימים בשבוע, 6 צהריים ושבת בערב. יבואו אנשים או לא. הקורונה הנחיתה עליהם מכה עוצמתית. שרפנו את כל הכסף שהיה ולקחנו הלוואות, ואסף עשה פרסומות מכל הבא ליד. אבל סייעה להציב קצת גבולות לצורת העבודה והחיים הזאת. בהתחלה תסוס פרח חסר גבולות. זו הייתה התחושה ב6 השנים הראשונות. הייתי בטריפ. עובד 18 שעות, מפרק בקבוק ערק ביום והולך לישון מבסוט. קם למחרת, בא לעבודה ועושה זאת שוב. והנסיעות. ב-2018, כשפתחנו בלונדון את קול אופיס, היו לי 24 יציאות מהארץ ב4 חודשים. זה פסיכי. הפתיחה הזאת עוטטה לנו שזה לא יכול להימשך ככה. כי המחיר לא נורמלי. בקורונה קיבלתי מתנה. גיליתי את הבת שלי. מעולם לא ביליתי איתה בקיץ, כי כל קיץ פתחנו מסעדה או שהינו בהרצה או לקראת. אז בקורונה החלטתי לוותר על חול כמעט לחלוטין ולשחרר את החרדות. אתה היפר מצליחן. למה כל כך הרבה חרדות? אתה לא יודע שככל שאתה גדול ככה החרדות שלך גדלות? יש לך יותר דברים לדאוג מהם. ואני אספר לך שגם 3 מסעדות לבדן עם 3 שפים לבדם מייצרות הרבה רעש. אתה במקביל הבעלים והשף, ויש לך מתחרים ויש בעיות אין-האוס שמטפטפות החוצה. אתה רומז לטלנטים שאתם מצמיחים ואז רבים איתם? בוא נפתח את זה. כן, לקח לנו זמן ללמוד להיפרד יפה. בטח ובטח כשמדובר באנשים שהיו דם מדמי, בשר מבשרי, אנשים שבאותן שנים ביליתי איתם כל היום. את רובם הגדול גידלתי ואת חלקם הכרתי עוד מאז שהייתי נער. יש כאלה שאני נתתי להם את הסכין הראשונה שהחזיקו בחיים. אבל פתאום בנקודה מסוימת, אנשים רוצים משהו אחר. היה לי קשה להשלים עם זה. הרגשתי בגידה. יכול להיות שזו הבעיה שלכם? החיבור המיידי הזה ואחר כך פרידה במריבה? חד משמעית. אנחנו מאוד קלים על ההדק, לטוב ולרע. גם זה נובע מאותן החרדות, אתה יודע. בשלב הזה כבר אי אפשר להימלט מהפיל שמתרוצץ במאורה. הפרידות המתוקשרות בקבוצה. מחנה יהודה הצמיחה לאורך השנים לא מעט טלנטים קולינריים, ואז נפרדה מחלקם, לעתים גם מהמסעדות שבהן פעלו, בשל חילוקי דעות איתם או עם השותפים במסעדות הללו. מושיקו גמליאלי למשל, שהפרידה ממנו הייתה גם פרידה ממונה, ושרק לאחרונה אמר כאן בריאיון שרצה להיפתח לדברים שלא התאימו לקבוצה. או ניר לוי, שהיה השף שלהם בתלביה ובבר היין, והיום מחזיק בעצמו בקבוצת מסעדות בירושלים. לא נפרדנו בריב. ניר רצה למשוך לכיוון שהוא פחות שלנו, ואמרנו בסוף, קח את זה. וגם תומר עמדי, סושף במחנה יהודה ושף ביודלה, שפתח איתם את פלומר, אך הסתכסך איתם ועזב עוד בטרם נפרדה הקבוצה עצמה מהמסעדה, בגלל חילוקי דעות עם השותפים. נתנו שם את הדם והנשמה, אבל לא התאים לנו להמשיך עם השותפים ועם מה שהמסעדה הפכה להיות. פרידה מתוקשרת נוספת בגלל חילוקי דעות עם שותפים בחול, הראה רק לאחרונה כשנאלצו לסגור את מסעדת בלגן בפריז. נגדעה באיבה, הוא אומר ועיניו מצטעפות. סגרנו את אחת המסעדות הכי מצליחות שלנו בשיאה. מבין כל מסעדות הקבוצה, יש לי את הכי הרבה רגש לבלגן. עם פריז לא הסתדרתי. אסף הפוך ממני, הוא איש של פריז, שונא את לונדון. אבל בלגן הייתה הכי קרובה למחנה באווירה ובאנרגיה. הצוות שלה התמסר לרעיון בחזות שלמות שלא יכולתי להישאר אדיש לזה. אפילו כשבאתי לערב הפתיחה של שבור, העדפתי לעשות סרוויס בבלגן. אגב, פתיחה. למה אתם חייבים להיות תמיד בפתיחות? בחברה בסדר גודל כזה, אין לכם מנהל שיכול להיות שם? לא, אנחנו פרי קונטרול. אנחנו נעזרים במנהלים, אבל הם לא במקומנו. עכשיו, כחלק מתהליך השחרור, הוא פיתח את שיטת המתגים. לכל מסעדה הוא יצר בראשו מתג שהוא מפעיל ומחבא בהתאם לצורך. לפעמים יש שבועות שאני לא חושב על מסעדה מסוימת. מהחרדות הכי קשות, אתה עובר לאדישות כלפי הבייבי שלך, כדי להישאר שפוי ולא להתפרק, כי העומס לא נגמר אף פעם, ולך יש ביקורת עצמית קשה על כך שאתה לא מספיק כלום. גם השותף שלי כזה, אולי אפילו יותר ביקורתי עם עצמו ממני, ותחרותי לא פחות. אתם לא אמורים להשלים זה את זה? בטח משלימים. כשהוא בדיכאונות שלו, אני צריך להרים אותו, וכשאני בנפילות, הוא אומר לי, אל תדאג, תכף ייגמר איתם החוזה, נעשה את הדברים כמו שאנחנו רוצים. קשה להסביר את הקשר בינינו, את הסימביוזה המוזרה, שהוא נשמע כמוני ואני נשמע כמוהו. הוא אומר מתוך שינה משפטים שאימא שלי הייתה אומרת, ואני מצטט בישיבות את סבתא שלו. כאילו התמזגנו לאישות מוזרה כזאת. בעצם בעולם מתהלכים שני אורי נבונים ושני אסף גרניטים. ובאמת, אם עוצמים את העיניים בשיחה עם נבון, ניתן לחשוב בנקל שמדובר בגרנית. וכשמדברים עם גרנית, אי אפשר להתעלם מהטונציה השף נבונית. על הסימביוזה הזאת שניהם מעידים, ובנקודה הזאת בשיחה כבר אי אפשר להתעלם יותר גם מהפיל השני שבחדר, הצל הגדול של גרנית. כולנו מבינים היטב מהי החשיבות של הפנים שנמצאות שם כל הזמן בפרונט, והתרומה שלהן למסעדות שלנו, הוא אומר כשמציגים לו שאלה ישירה. בד בבד, אני יכול להגיד לך כמי שראה את הדבר קורם אור וגידים והופך לאיש שכולם מכירים, זה לא קל. למי, לך? לא, איזה לי? להיות אסף גרנית, להיות כל הזמן בפרונט ולייצר כל כך הרבה דברים ורעש. הוא עושה את מה שהוא עושה בין שאני אוהב את זה או לא. ואתה אוהב את זה? I like it. אבל? אין אבל. בשיחות בינינו אני אומר לו כל הזמן, זה שלך, אתה מקדימה. אני מנסה לברוח משם, לפחות תקשורתית. זה לא קל לי המקום הזה. מדי פעם יצא לי להתארח בטלוויזיה, ואחרי כל השתתפות כזאת אתה מקבל גל של חיבוקים וחום, וזה נורא מלחיץ. מלחיץ? חשבתי שתגיד שזה עושה חשק. אשתי, השותפים והמעגלים הקרובים אליי, אומרים לי כל הזמן שאני לא מבין את האימפקט של זה וכמה זה חשוב. אבל מהיכרות עם השותף שלי, אני דווקא מבין ומצטמרר. אני זוכר את הטיסות שלנו לתכנן את הקול אופיס בלונדון. אני מתחיל את העלייה למטוס והוא לא מגיע. באיזשהו שלב, אני כבר לא מחכה לו. כי אני יודע שהוא תקוע בתור לסלפי, ואני לא מקנה בו, זה סבל. אתה באמת לא מקנה בו? אני חושב שהוכחתי את זה. לא מדגדג לי להיות בפרונט, כי אני רואה את המחירים שהוא משלם. אנחנו חברים טובים, ואני חושב שאני מצליח לראות את אסף, ולא את שף אסף. ואפילו לא את אסף, אני עוד רואה את בופלו, כינויו בנערותו. דחפנו ידיים לביוב ביחד. ישבנו לפגישות מרטיטות לב ומזעזעות ביחד. עברנו דברים קשים ומדהימים ביחד. אנחנו יכולים לריב ולהתעצבן, אבל הכל כחלק מהדבר הגדול הזה. אנחנו שומרים מאוד אחד על השני, ובסוף מצליחים לייצר משהו אחיד מול העולם. בחלוקה בינינו, אני מנהל את ירושלים ואת מה שקורה פה, ואסף מנהל את חול. וישנה שכבת ניהול של שפים שהם גם שותפים באחוזים כאלה ואחרים. כי למרות הטענה שהעלית, שאנחנו לא יודעים להיפרד יפה, אנחנו מאמינים ששותפות היא הדרך. סבבה, אבל אתה לא יכול להכחיש שנפרדתם מכמה אנשים בצורה קצת פחות יפה. אני שלם עם כל פרידה, וגם עם איך שנעשתה, חד משמעית. בפרידות האלה היו מי שנפגעו ממני ברמה האישית, אבל לא נעצתי לאף אחד סכין בגב. אני לא רציתי שיתגרשו ממני. הם החליטו להיפרד. ואני רוצה להגיד יותר מזה. היום נמאס לי לאבד חברים. אז כן, עשו טעויות. יכולנו להיות טובים יותר בחלק מהפרידות. אבל במובן העסקי, הייתי הגון והוגן. לא חגגתי ולא ניצלתי איש. בשורה התחתונה, אסף ואני כל הזמן מסתכלים על הדרך ולומדים ומקווים להשתפר. ולא תמיד זה קל לעיכול. בטח לא לצד השני. במהלך הדרך עשינו הרבה מהלכים. לא תמיד חכמים ובטח לא כלכליים, אבל בסופו של דבר מי שמתמודדים עם זה, אלו שנינו. אגב, מהלכים כלכליים, למה באמת סוגרים מסעדה מצליחה כמו בלגן? החוזה עם המלון נגמר, והבעלים שלו בחרו לחדש חוזה לא עם מי שחתם איתם קודם, כלומר לא עם השותפים הצרפתיים שלנו, אלא איתנו, כי הם ראו מי עומד מאחורי המסעדה בפועל, מי נותן ערך, עד כדי כך פשוט. לא עשינו שום דבר שאסור לנו. לא היו פה מהלכים נסתרים להפיל אותם. אבל זה הרגיז מאוד את השותפים והם טבעו את המלון, לא אותנו. לנו היה ברור כבר במהלך הדרך שעם השותפים האלה סיימנו. השופט החליט שלמלון מותר להמשיך עם מי שיבחר, רק בלי השם בלגן. אז המלון סגר את המקום. בלגן נמצאת עכשיו בבית הקברות של המסעדות. ולא תחיו אותה? אנחנו כבר מתכננים שם מסעדה. ובינתיים, אחרי המשבר שחוו בקורונה, הם הספיקו לפתוח עוד כמה מסעדות. הראשונות בין אלו היו בעצם חבל הצלה. בקורונה הסטארט-אפ הירושלמי לייטריקס פנה אלינו לקבלת שירותי הסעדה. לא נכנסתי לזה בלב שלם. מה לי ולחדר אוכל? אז הצעתי להפוך את זה למשהו שאני כן מכיר. מסעדה ל-300 עובדים. כשהם הסכימו, התחלנו לעבוד איתם וזה הציל אותנו. תוך כדי כך היה המכרז של וויקס ושל רפיד, ומפה לשם יש לנו חטיבה שלמה, 6 מסעדות שמאכילות כמעט 4,000 איש. בתפיסה שלנו אלו מסעדות לכל דבר, רק שהן לא פתוחות לקהל הרחב. מאז פתחה הקבוצה עוד מסעדה ומעדניה בפריז, טקס הצמחונית ולצידה שוש, ורגע לפני שהשנה מסתיימת, ממש ביום מפגשנו, היא פותחת את מסעדת ברטה בברלין. עכשיו אני על הקו עם לוס אנג'לס, כי בפברואר נפתח למשך חודש את מחנה באמריקה, נבון אומר. אני מפחד מאמריקה, אבל זה אולי ניסוי כלים. יש לנו גם פרויקט שקורם אור וגידים ממסעדה במרוקו. הייתי שם פעמיים. ויש גם פרויקטים מתוכננים בירושלים עצמה. למשל, מסעדה שלא רק תהיה סגורה בשבת, אלא גם קשרה. יש בכלל התכנות למסעדות נוספות בירושלים? כל שנה יש תחושה שזהו. איבדנו את ירושלים. כל שנה אני נשבע שיותר אני לא פותח בעסק, אבל זה לא מצליח לי. בסופו של דבר נתח הקהל המקומי שלי היה מלכתחילה זעום. סטטיסטית, בכל יום נתון יותר מ-50% מהאורחים של מחנה הם לא מירושלים. נתון מזעזע. יש פה שליש חרדים ושליש ערבים שאף פעם לא אכלו אצלי. ומהשליש שנשאר חלק מסורתיים ולא אוכלים במסעדות לא כשרות. אז מה נשאר? לכן אף פעם לא כיוונו רק לקהל הירושלמי. אבל בהחלט סייענו להפוך את השוק למה שהוא היום. כי מי שבא אלינו, עושה בו קודם סיבוב ואולי נשאר לישון. מאז האומן 17, לא היה משהו שגרם ככה לתל אביבים להיכנס לאוטו ולנסוע לירושלים. נתנו לעיר הרבה חמצן, ונהיה פה גם בעוד 20 שנה. מאיפה הרעב הזה לפתוח כל כך הרבה מסעדות בזמן קצר כל כך? כי אתה רעב ואנחנו רעבים, ומה שיש לנו לא מספיק, ובלי לזוז אנחנו מתים. מצד שני, אנחנו כל הזמן עם האצבע על הדופק, איך לא לשחוק את המותג. אנחנו שומרים על עצמנו, מנסים להתקדם בזהירות. וזה מה שמרתק בשיחה עם נבון, שיום אחריה גם זכה עם שותפו בפרס השף המצטיין בישראל, במסגרת פסטיבל המטבח הישראלי. רגע אחד הוא מדבר על ההחלטה לשחרר ולהוריד לחץ, ורגע אחרי כן מסגיר שהקצב של קבוצת מחניודה רק הולך וגובר. אז איך בכל זאת הוא עומד בהחלטה שלו? את ההוכחה הוא מספק בעצם המפגש בינינו. למרות שבאותו יום מתקיימת הפתיחה של ברטה, בפעם הראשונה זה 13 שנים, הוא לא שם. להיות על הפס, להיות הצ'קר או לכתוב תפריט, ללוות את הצוות במשך 3 חודשים של פתיחה. זה מדהים שכף רגלי עוד לא דרכה שם, הוא אומר בהשתאות. 3 שנים אחורה, אין סיכוי שדבר כזה היה קורה. האיש שלפני המחנה מאת רותם מימון, הקריין אמיר בועז. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.